שר כוח לכל המשתתפים והמשתתפות ביום הזה. אני מקווה שלא ניפגש פה בשנה הבאה. אנחנו ניפגש בבית של כולנו, בבית המקדש, בשנה הבאה. ובכל זאת צריך לסכם קצת את היום הזה. יום שבו העמקנו בתחושת החיסרון, בתחושת האובדן, בתחושת האבל של תשעה באב, עם הדגשים ששמו פה היום בשיעורים השונים על האופי של העניין הזה ועל היציאה מהפרטי אל הכללי וחזרה מהכללי אל הפרטי, כמה זה חשוב בחיים של עם ישראל, הפרט וכלל, כלל ופרט, גם ביום תשעה באב. וחשבתי איך מסכמים, וכל הזמן עלה לי הפסוק הזה שאנחנו אומרים בשחרית כל יום, אור חדש על ציון תאיר. ההבטחה הזאת, המילים האלה מלאות הבטחה וציפייה, אור חדש על ציון תאיר. אנחנו מצפים לטוב, מצפים שהקדוש ברוך הוא יאיר כבר אור חדש על ציון. אנחנו יודעים שלמעשה, מי שלומד את החוכמה יודע שאין דבר כזה, המשפט הזה צריך לעורר לנו צלצול גדול בראש, אין דבר כזה אור חדש. אור לא מתחדש, אור יש אור אינסוף, פשוט ממלא כל המציאות, הוא היה, הווה ויהיה, הוא אף פעם לא חדש, הוא אף פעם לא ישן, הוא האור. ובכל זאת אומרים לנו חכמים, אור חדש על ציון תאיר, משמע יש לנו עבודה אחת לעשות, עבודה עם הכלים. במקום שיופיע כלי חדש, שם יהיה כביכול אור חדש. ויש לנו תפקיד גדול מאוד בעניין הזה. כל הכמעט שחיקה של השימוש במילה שנאת חינם, שנאת חינם, אהבת חינם, שנאת חינם. קשה כמעט לדבר על זה מרוב שזה נהיה לעוס בפה שלנו. ובכל זאת, גלינו מפה מסיבה מסוימת. התרחקנו משורשנו מסיבה מסוימת. בעל הסולם אומר דבר כזה. יש חוק, חוק בבריאה שנקרא חוק היחידיות. ודרך החוק הזה אפשר להבין את הסיבה ואת השורש לכל השנאת חינם, לכל העבודה זרה, לכל הגילוי עריות, לכל השפיכות דמים, לכל מה שקרה לנו מאז היותנו לאומה לפני 3,500 שנה, מאז צאתנו ממצרים, מאז מעמד הר סיני, מאז חטא העגל, הכניסה לארץ, הקמת בית המקדש הראשון, הקמת בית המקדש השני, ו-1949 שנה שחלפו מאז החורבן. דרך החוק הזה, החוק הבריאתי הזה, אפשר להבין בדיוק איפה אנחנו צריכים לתקן, מהו הכלי שאותו אנחנו צריכים לבנות בשביל אור חדש על ציון תאיר. החוק הזה נקרא חוק היחידיות, שבו הוא אומר, הענף דומה לשורשו. הקדוש ברוך הוא לקח אפר מבית המקדש, גיבל אותו והפך אותו לגולם, הגולם של אדם הראשון, ואז נפח בו נשמת חיים. ואמרו חז"ל, מן דנפח מדילי נפח. מה שהוא נפח בתוך הגולם הזה, זה משלו הוא נפח. כל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ אלוקה ממעל, חלק אלוקי, חלק מאותה נשיפה של הקדוש ברוך הוא. ולכן כל אחד מאיתנו קצת דומה לקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא יחיד על עולמו? אין עוד מלבדו. כך כל אחד מאיתנו מרגיש יחיד על עולמו, ואין עוד מלבדו. למעשה אומר הרב אשלג, אם היו נותנים לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות, היינו משתלטים כל אחד על העולם. זה לא סתם הבדיחות האלה, נפוליון על הספה, וכל בתי המשוגעים שמלאים בכל מיני טיטוסים ומנהיגי עולם. יש לנו בתוכו צ'יפ כזה, שמרגיש יחידי על עולמו. שהוא יחיד על עולמו. וזה בא מנקודה מאוד מאוד נשגבה ועליונה, של ה... יוצר שברא אותנו, של השורש שממנו יצאנו. אלא מה? הנקודה הנשגבה הזאת, כשנפלה אל תוך האגו שלנו, הפכה להיות שורש לכל החורבנות, וכל המזיקים, וכל המחלות, וכל הנוראות שהעולם הזה סובל, ואנחנו יודעים שאמרו חז"ל, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. החשבון נפש צריך להיות לא של השוודים, ולא של הפלסטינאים, ולא של המצרים, ולא של אף אחד. החשבון נפש היחידי שיש פה בבריאה לעשות, זה החשבון נפש של עם ישראל. כי תפיסת העולם שלנו, המודעות שלנו, היא מה שקובעת את המודעות של כל האנושות. היא מה שקובעת מי יעלה באומות העולם, אם יעלה עוד חס ושלום גרמני כזה עם אח שמו, או יעלו חסידי אומות העולם וישלטו בעולם. זה תלוי במודעות שלנו. איזה סוג של יחידים אנחנו מרגישים בעולם? יש אמת בזה שאמרו בדור האחרון, מה, עם סגולה, איזה מין עם סגולה אנחנו, להתנסה ככה על כל האומות? יש בזה מין האמת. איך משה אמר מקודם, יש בזה מין האמת, אבל בדיוק הפוך. אנחנו עם סגולה באמת. אנחנו באמת, השורש שלנו, זה הקדוש ברוך הוא שליט על כל העולם. אבל הקדוש ברוך הוא שליט על כל העולם, איזה שליט הוא? מיקל כמוך. כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. י' ג' מידות של רחמים. מיטיב, טוב ומיטיב, מיטיב לבריאותיו, מחפש איך אפשר להיטיב לבריאותיו. אוהב את הרשע בישראל, זה שאין לו שמץ של מושג, זה שכבר צייר על עצמו קעקועים מכף רגל עד ראש. זה שלא מבין מימינו ושמאלו, אוהב אותו הקדוש ברוך הוא כבנו יחידו. הכתר העליון, עילת העילות, הכתר העליון, פניו, ככה כותב הרמק, פניו מופנים מטה. להסתכל על הספירות התחתונות ולראות איך אפשר להטיב. זה יחידו של עולם. לעומת זאת, אמר נבוכדנצר, אדמה לעליון, אני אהיה דומה לעליון, כן? אבל העלה על במתי אב, אני אהיה גדול וענק, אני אשלוט בכל הבריאה כולה, אני אכבוש עממים. זה הצד השני של המטבע של היחידיות. הצד האגואיסטי. הצד שרוצה לחמוס. שרוצה לקחת מכל הבא ליד, שרוצה לבלוע בלע בן באור. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התרופה. הוא אמר לנו במגילה הזאת, איכה, כרי הכל כתוב בתורה, איכה ישבה בדד העיר רבתי, הוא אמר לנו בפרשת דברים שקראנו בשבת הזאת, איכה, איכה אשא לבדי תורככם ומסיכם וריבכם, כך שואל משה. ישעיה אומר בהפטרה של השבת הזאת שקראנו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. אמרו חז"ל, כל אחד ראה אותם, את עם ישראל, בזווית אחרת, בזמן אחר. אבל אמרו חז"ל, האיכה הזה הוא מכוון אותנו אחורה, אחורה, אחורה בזמן, ונותן לנו את הכלי הראשון לתיקון. איכה מלשון אייקה, ששואל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, אייקה, איפה אתה? אם אתה לא תעצור, אם את לא תעצרי פעם אחת ביום, לעצור ממש, מהכל, ולשאול אייקה, לא אייקה איפה אלוהים היה בשואה, אייקה איפה אתה? איפה אתה מסתתר? האור חדש, האור חדש כבר מוכן, יש שפע נשקף מלמעלה, הכל כבר מוכן, הגאולה מוכנה, הכל מוכן. איפה אתה? איפה הכלי שלך? כמה מהיום אתה מקדיש לטובת הנשמה שלך? וכמה לטובת הגוף? כמה מהיום אתה מקדיש לטובת הזולת? וכמה אתה מקדיש לטובת עצמך? הכל כתוב בפרשה הזאת. הכל כתוב בכתובים שאנחנו קוראים סביב תשעה באב. אל תחפשו את הטיטוסים ואת הנבוכדנצרים ואת כל האשמים האלה בחוץ. בואו תעצרו רגע. ככלי ראשון לתקן, תעצרו ותתבוננו ותשאלו, אייקה, איפה אתה? איפה אתה מחזיק? איפה המודעות שלך? בפרשת ואתחנן שאנחנו לומדים כבר השבוע, שתמיד יוצאת על תשעה באב, מופיעות עשרת הדיברות. בעשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא מוסר לנו את העצות. מוסר לנו את העצות איך לתקן את עצמנו, איך לא ליפול ביחידיות הזאת האגואיסטית, וכן להצליח בתוך עולם של חומר, שאיפה שזה הכי קשה, נורא קל באצילות. באצילות אחלה, הכל אור. נורא טוב לנו שם. אבל פה, בעולם של חומר, איך בעולם של חומר לא ליפול ליחידיות של אגו, זאת שבסוף שורפת את בית המקדש, זאת שמוליכה אנשים לתאי גזים, זאת שמייצרת פצצת אטום, זאת שמייצרת בקבוקי פלסטיק שאין להם תכלית, זאת ששופכת נפט גולמי למפרץ הפרסי כי עצבנו אותה השכנים שלה, זאת שצופרת בכביש, היחידיות הזאת, אני בעל הבית, כולם בכביש משוגעים, ואני זה שיודע איך לנהוג, איך לנסוע, איך הוא עבר לנתיב שלי. אנחנו אפילו בשפה שלה, אנחנו מסגירים את עצמנו, מה אנחנו חושבים בפנים. נכנס לי לנתיב. בעשרת הדיברות הקדוש ברוך הוא באהבתו אלינו אומר לנו, והוא מביא את הדגש בדיבר העשירי, המלכות של עשרת הדיברות, החותם, ולא תחמוד, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך, שדהו ועבדו ועמתו, שורו וחמורו וכל אשר לרעו, לרעך. לא תחמוד. הרב שיינברגר אומר, לא תחמוד, אפילו לא תחמוד את מה ששלך, לא תחמוד. שלא תשכח רגע, שלא תתקשר לריהוט. זה לא שלך. אם אתה מתייחס לזה כשלך, טעית, התבלבלת. זה ניתן לך בהשאלה על מנת שתשפיע, על מנת שתטיב עם הזולת, על מנת שתהיה כלי לאור החדש שרוצה להעיר על ציון. יש דרך לתקן את כל הדברים האלה. אנחנו יושבים במקום מאוד מיוחד, מודעות. אנחנו בקרוב נשב בבית החדש שלנו, ברמת גן, בית גדול הרבה יותר, שינסה לעשות את המשימה הזאת גדולה הרבה יותר. כמו שופר שמתחיל בפייה הקטנה והולך וגדל. אנחנו מלמדים פה את חוכמת הקבלה, כי בלי חוכמת הקבלה, האדם לא יכול להגיע לביטול, הוא לא יכול להבין מה זה יחידיות בלי אגו. מה זה להיות מיוחד ויחיד, אבל לא למען האגו שלי, אלא למען הכלל, למען הזולת. רק כשאתה לומד את גדולתו של הבורא באמת, את האור האינסופי הממלא כל המציאות, את השתלשלות העולמות, את היופי, את החוקיות, את הפנימיות של הדברים, רק אז אתה מתחיל באמת להשתנות. ותסתכלו מה כתוב בפרשת ואתחנן. מיד אחרי עשרת הדיברות כתוב, את הדברים האלה, אומר משה, את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר, מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי, משה מתאר את מעמד הר סיני, את נתינת התורה, והיא כשומכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי. כל ראשי שבטכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו השם אלוקנו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוקים את האדם וחי. ותקשיבו מה הם אומרים. ואתה, למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוסיפים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקנו עוד ומתנו. עם ישראל שומעים במעמד אדיר את כל השם מדבר. ומה הם מבקשים? בוא נתרחק, בוא נתרחק קצת פן האש הזאת, אש בשפת הענפים, זה מדובר על אור החוכמה. פן החוכמה הזאת, האור הגדול הזה שמתגלה ישרוף אותנו, אז בוא נעשה איזה חיץ בינינו לבין האור, נעשה לנו איזה רב, משה רבנו, אתה תתקדם, אתה תשמע מהקדוש ברוך הוא, ואתה תעביר לנו, פילטר, אתה תהיה לנו פילטר. מה אומר רשי, ואתה תדבר אלינו, תראו את רשי, רשי הכל סגור, מוצפן, סודי כזה. ואתה תדבר אלינו, התשתם את כוחי כנקבה, שנצטערתי עליכם וריפיתם את ידי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה, וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני? רשי כביכול גואר בעם ישראל בשם משה, איך אתם לא מתביישים? לבקש לשמוע מפי בשר ודם ולא מפי השכינה, מפי הגבורה? כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה. מה זה מאהבה? זאת הדבקות. אהבה בגימטריה אחד. זאת הדבקות. למה ניתנה לנו תורה? בשביל שנהיה דוסים? למה ניתנה לנו התורה? בשביל שנעביר במשך הדורות מאב לבן איזושהי מכניקה של רובוטיקה של מצוות? היא ניתנה לנו כדי שהנשמה שלנו, כשהיא יורדת פה לתוך גוף שהוא בשר ודם וחומרי, תצליח לעשות את הסיבוב הזה של בלתי אפשרי, סיבוב מעל הטבע, סיבוב של, לא יודע כמה מעלות, ותחזור ותדבק בשורשה. להגיע לדבקות, להגיע לתשובה מאהבה, להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן רש"י גואר בעם ישראל. ואומרים המקובלים, ואתה למה נמות? אומר כבוד הרב שיינברגר, כאן השורש של ההליכה אחרי הפשט וההתרחקות מהסוד. כי כדי להגיע לתשובה מהאהבה, צריך ללמוד פנימיות התורה. מה ביקשו פה עם ישראל? תן לנו איזה הרחקה. תן לנו איזה מלבוש. תן לנו איזה משהו שאנחנו יכולים הקטנים להתעסק איתו. ולא להתעסק בחוכמה האמיתית. קבלה, טוב, זה בשביל כאלה שהם במערה, הם משהו מיוחד, או איזה כמה משוגעים לדבר. ניסיתי, זה לא הלך. זה ייתן לי ללמוד את ההלכה, ודי לי. ההלכה היא מאוד חשובה, אחרת אתה לא יודע איך ללכת. אבל אם לא תלמד את הפנימיות, יגידו לך אחרי זה למעלה לנשמה, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיעותייך. תלכי, תלכי חזרה למטה לעולם הזה, תשלימי את מה שבאת ללמוד בעולם הזה, באת ללמוד דבקות, באת ללמוד תשובה מאהבה, לא באת להיות דוס מן המניין. הדרך הטובה לתיקון שנאת חינם, להבין שאנחנו נשמה אחת, זה לא לומדים בהלכה. להבין שאנחנו נשמה אחת, זה לא לומדים בגמרא, לומדים שם דברים חשובים אחרים. אבל להבין שאנחנו נשמה אחת ממש, שאתה ואני, ההבדלים בינינו זה רק הרצון לקבל שלנו, הצורה שלו, האגו, וברגע שאנחנו מתבטלים, אנחנו נהיים שוב פעם נשמה אחת, ואיכן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. הדרך הטובה לתיקון ולבניית הכלי עוברת דרך לימוד חוכמת הקבלה. אי אפשר בלי זה. עם ישראל עברו הרבה תלאות מאז שנהיינו לאומה. התלאות והבחיות האלה לא היו לחינם, אבל הגיע הזמן לשים לזה סוף. אני רוצה לקרוא לכם משהו של רב שלוימה קרליבך. ליל שבת אחד ברדושיץ, ליל שבת אחד קדוש ונשגב, אחרי הסעודה קרא ההילגר רבי בר רדושיצר לחסיד הכי גדול שלו, רבי חיים מאיר. הוא לקח אותו לחלון ואמר לו, תסתכל החוצה. זמן רב עמדו שם שניהם מול החלון, הגה לא יצא מפיהם, אך דמעות גדולות זלגו מעיניהם ללא הפוגה, עד שכבר לא יכלו יותר. חזר ההילגר דושיצר לחדרו, והחסידים ניגשו לתלמידו ושאלו, חיים מאיר, מה הראה לך הרבי? השיב חיים מאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו במהרה לאורו. האור החדש שיאיר בירושלים, עיר הקודש. האור הגדול לו אנו מצפים כל הזמן. זה מה שהרבי הראה לי. אז למה בכיתם כל כך הרבה? שאלו החסידים. כי לא רק את האור הראה לי הרבי, ענה חיים מאיר, גם את הדמעות הראה לי. את הדמעות, את הכאב, את היסורים שיעברו על עם ישראל, עם השם, עם קדוש, עד שיעיר האור הגדול, עד שיבוא השלום הגדול והנצחי. אתם יודעים, חברים, אומר קרליבך, רובנו רחוקים אפילו מאדם העומד לידינו. אז להיות בקשר עם אדם שכבר איננו איתנו בעולם, כמובן שמבחינתנו זה בלתי סביר לחלוטין. אבל ישנם אנשים קדושים שבשבילם מהעולם הזה לעולם שמעבר זה קרוב. במיוחד כשמדובר בקשר עמוק עם אדם אחר, קשר אל נשמות. מות הגוף לא יכול להפריד ביניהם. הכל יודעים שרבנו הקדוש רבי יצחק מבורקה היה עמוד של אהבת ישראל ואהבת הבריות. אין לנו מושג על האהבה שלו, על העמקות שלו, ולמרות שלרבי מנחם מנדל מקוצק הייתה שיטה אחרת, אצלו העיקר היה האמת. שניהם היו הידידים הכי טובים. לכל אחד הייתה דרך שונה בעבודת השם, אך הם היו ידידים בלב ונפש. אחרי שההליגר וורקר הסתלק מבית לבית עולמו, בא בנו רבי מנדל לבקר את הקוצקר. סיפרתי לכם כמה פעמים על רבי מנדל וורקר. הרבי השותק, הוא היה נורא ונשגב. הוא נכנס רבי מנדל לרבי מקוצק ואמר, רבי הקדוש, אני דואג על אבא שלי. הייתי בטוח שאחרי שיסתלק יבוא לבקר אותי, לפחות בחלום, וידבר איתי. והנה חודש עבר ולא שמעתי ממנו. וכך אמר לו רבינו הקדוש מקוצק, דע לך, גם לי היה קשה על אביך. כשהיה בחיים הוא דיבר איתי כל הזמן, ועכשיו שהוא בעולם אחר, מדוע הוא לא בא לבקר אותי? מדוע הוא לא בא לספר מה קורה איתו שם? אמרתי לעצמי, אם הוא לא בא לבקר אותי, אלך אני לבקר אותו. עשיתי עליית נשמה, ועליתי לשמיים. עליתי מאיכל לאיכל, עברתי באיכליהם של האחרונים, הבית יוסף, הבח, השח, התז, רבי עקיבא איגר. אחר כך עליתי לאיכליהם של הראשונים, רשי, הרמב״ם. אחר כך של הגאונים, רבי אחי גאון, רבי סעדיה גאון. אחר כך באתי לאמוראים, רב ושמואל, אבייה ורובה. ולמעלה למעלה בקודש, באתי לתנאים הקדושים, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי. אחר כך לנביאים, למשה רבנו, ועד לאברהם אבינו. בכל מקום שאלתי, האם ראיתם את ידידי רבי יצחק מבורקה? וכולם ענו לי אותו הדבר, כן, הוא עבר כאן, אך המשיך בדרכו. אחר כך שאלתי את מלאכי השרת, הראיתם את ידידי הקדוש רבי יצחק מבורקה? והם ענו לי, דע לך שכאן בשמיים יש יער גדול וחשוך. אם יש לך אומץ לעבור את היער הזה, בסוף תמצא את ידידך רבי יצחק וורקר. נעזרתי בכל הכוח, האומץ, הביטחון והאמונה שהיו לי, ועברתי את היער. קשה לתאר יער נורא שכזה. יער ענק, מחריד, אימתני, חשוך לחלוטין. וכשסוף סוף יצאתי מהיער, פתאום אני רואה מולי ים גדול. מעולם לא ראיתי ים שכזה. גלי הים התנסעו עד לרקיע, בקולות גדולים ונוראים. כשהטיתי אוזן, שמעתי שהיו אלה קולות של בכי. מעולם לא שמעתי כאלה בכיות נוראות. כל גל בכה, זעק, התפלל, עלה מעלה מעלה, ואחר כך ירד בחזרה. ופתאום מול הים הנורא הזה, אני רואה את ידידי רבי יצחק. הוא נשען על מקלו והסתכל על הים. הוא לא הפסיק לרגע להסתכל. רבי יצחק, ידידי, קראתי, מה אתה עושה כאן? הוא אמר לי, מנדלה, אתה לא מכיר את הים הזה. לא עניתי. מהו הים הנורא הזה? וכך אמר לי אביך הקדוש, רבי יצחק מבורקה, דע לך הרב מנדל, זהו ים הדמעות. זהו ים שעשוי מכל הדמעות של עם השם. עם הקדוש. זהו ים העשוי מדמעותיהם של ישראל מאז חורבן בית המקדש. הוא המתין לרגע ואמר, ואני נשבעתי שלא אזוז מכאן עד שהוא יתברך ברחמיו, יקיים את מה שהבטיח לנו. הוא מחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. אני מאחל לנו שנזכה כולנו להיות שותפים בהקמת הבית הגדול והחדש של מודעות, וכל אחד מאיתנו ייתן את מה שהוא יכול, כל אחד מאיתנו במקומו יעשה את מה שהוא יכול, בכל דרך אפשרית, כדי שדבריו של משיח לבעל שם טוב יתקיימו כבר בעולם. כששאל אותו מתי תבוא מר, אמר לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. צריך להפיץ את המעיינות האלה. זה החומר היחידי שיכול למחות את הדמעות מעל פני עם ישראל. שנזכה להתבשר בבשורות טובות, בשורת הגאולה במהרה בימינו. תודה רבה לכם.